Depois está que não. كوف خف جيمل
خفتت
خفتت اه نخون עיקר התגברות התאווה הידוע קוף חפתת עיקר התגברות התאווה הידוע דיינו תאוות המשגל הוא רק מחמת עצבות או מרה שחורה הוא צריך להתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד אמר אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש רטית שקשה לו מאוד לצאת משם צועקים וצועקים וצועקים ואמר בלשון אשכנז, בזו הלשון ונפילו המפלט הריין, עין כתוב כאן המפלט אין המפלט אין הבלוט הריין, שרייט מנו משרייט ומשרייט והגביר ידיו קצת ולא אמר יותר ואמר שלעניין המחשבות והבלבולים שמבלבלים לאדם בעניין זה שדי לצרה ושעתה הוא לא יבלבל עצמו כלל, כלל בעניין זה, לא קודם ולא אחר כך. יש כאן כמה עניינים. סיפר חבר, אנחנו לא מכירים מה זה בוץ. אצלנו בארץ שלנו אין בוץ כזה שנכנסים וקשה לצאת. יש מקומות בעולם, האדמה תובענית, האדמות הלוביאליות זה נקרא, האדמה שחורה כזאת, וכשהיא מתרטבת, אז היא הופכת להיות כמו חומר דבק כזה, משהו נוראי, ואם אתה נכנס עם רגל אחת, אז עם הרגל השנייה, אם אתה מבחוץ לבוץ, אתה יכול לתקוע רגל באדמה ולמשוך את הרגל הזאת שנכנסה לבוץ. אבל אם אתה נכנס עם שני רגליים, אז אין לך קונטרה. זה ברור? אז אתה לא יכול לצאת. אז העצה היחידה זה לצעוק, שמישהו יבוא מבחוץ, והוא יעמוד מחוץ לביצה, ויש פעמים שבן אדם... בשביל לתת יד, הוא חייב להתקרב. אתה כבר עמוק בתוך ה... אז, והוא לא רוצה להתקרב, כי הוא בעצמו, איך כתוב, נפל עוזר, קשל עוזר ונפל עזור. כאילו, אם אתה בתוך המרבולת, אתה לא יכול להוציא מישהו אחר. ובכלל, שם נוצר וקום, מאוד מאוד קשה למשוך החוצה את הבן אדם מהבוץ. אפילו אם יש מישהו שעומד מחוץ לבוץ, מאוד קשה למשוך החוצה. מה עושים? מביאים צינור של מכבש, מכניסים לתוך הבוץ, ופותחים את הברז, ומזרימים מים מתחת לרגליים של הבן אדם. ואז ראה איזה פלא, לכאורה אתה מכניס מים, אתה רק מגדיל את הבוץ. ככה זה נראה. אבל מה שקורה, זה שהוואקום משתחרר, והבן אדם פשוט צף כלפי מעלה. אם הוא לא נופל באותו רגע, אז הוא ישתחרר. וברגע שזה קורה, אז אפשר לתת לו יד, אפשר לתת לו מקל ארוך, אפשר לזרוק לו חבל, אפשר לעשות הרבה דברים. אין מים אל התורה. והבוץ, המשל של הבוץ, זה תאוות ניאוף. אני לא זוכר כרגע מאיזה פסוקים לומדים את זה, אבל... זה מין... כמו כל משבריך וגליך עליי עבר, או משהו כזה בסגנון. וברמב״ם כתוב, אין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. וגם אחר מנובל זה אמרו חז"ל משכו לבית המדרש ואין מים אל התורה, אז עם המים, עם התורה אפשר להוציא החוצה את, את הבן אדם מהמקום הזה. אבל מה עושה היצר הרע? היצר הרע משתמש בכוח הזיכרון, היות שבן אדם יש לו זיכרון. בעל חי אחר, הוא שוכח. יש בעלי חיים ששוכחים אפילו את, את הצאצאים שלהם. יש בזה כל הרבה דרגות, יש בעלי חיים זיכרון, יש בעלי חיים בלתי... הבן אדם יש לו אחד מהזיכרונות הכי מפותחים שיש בעולם, הזיכרון של האדם. הזיכרון זה מעלה מאוד גדולה, הבן אדם יכול להיזכר בכל הטוב, הוא יכול להיזכר בכל מה שהוא למד, הוא יכול להיזכר בהשם יתברך. היצר הרע לוקח את הבן אדם ומפתה אותו שישתמש בזיכרון כדי להיכנס לדיכאון, כדי להיות עצוב. הוא אומר לו, בסדר, עכשיו אתה טוב, אין מים אל התורה, משכת את, משכת את היצרה לבית המדרש, הכל טוב. אבל אתה יודע מאיפה באת, אתה יודע לאן אתה הולך. אתה יודע מה עשית אתמול, אתה יודע מה עשית שלשום, ואתה יודע מה אתה עושה מחר. הוא כבר יודע מה אני אעשה מחר. וכל זה. ואז הבן אדם נכנס לאוזלת יד ולייאוש. ויות שבן אדם בכל אופן אוהב קצת לשמוח. הוא אוהב קצת ליהנות. אז אם אין לו, כמו שאמר אילש בן אבויה, אין לי הנאה מהעולם הבא, יהיה לי הנאה מהעולם הזה. אז הוא מחפש תאוות, ואחת התאוות הכי זמינות שיש לו, זה כל הפגמים וכל הבלגנים של פגם הברית ותאוות ניוף, כל הדברים האלה. ובשביל זה, בן אדם קודם כל, לא לבלבל את עצמו, לא עם מה שעבר ולא עם מה שיהיה, הוא צריך לדעת עכשיו, אין לך, אין לה הקדש אלא שעתו, אלא מקומו וזמנו, ככה כתוב, זה הלכה. הלכה שנוגעת לפדיון הקדש, שפודים הקדש לא עושים חשבון, שאם נלך לעיר אחרת תקבל יותר כסף או פחות. או אם נבדה את זה מחר, יום השוק, אז נקבל עליה יותר כסף. כתוב, אין לה הקדש אלא מקומו וזמנו. מזה למדו בעלי המוסר, שאם בן אדם רוצה לקדש את עצמו, שיש לו רק את מקומו ושעתו, הוא צריך עכשיו, כאילו, וחוץ מזה, יש כאן דבר נוסף, על זה לא דיברנו אף פעם. בסיפור שסיפרתי לכם שבוע שעבר, זה מרומז קצת, אבל הרעיון הוא רעיון שלא דיברנו עליו. אתן לכם משל, אם בן אדם נגיד עושה כושר, שרוצה לפתח גמישות. גמישות זה לפעמים עוזר לבריאות הגוף לא פחות מכושר. לפעמים אפילו יותר. בן אדם רוצה לפתח, אין לו זמן היום, הוא יעשה את זה מחר. זה בסדר גמור, נכון? אף אחד לא עומד לה על הראש עם סטופר. יש מצבים שאי אפשר לחכות למחר. מתי? אתה שבן אדם מתחיל להזדקן. אתה שבן אדם, נגיד, עבר את גיל 50. הוא מרגיש שהיום קשה לו לעשות כמה תנועות. הוא אומר, בסדר, היום קמתי על צד שמאל, נעשה את זה מחר. הוא סוחב את הסברה הזאת מגיל 12. אבל עכשיו הוא לא בתהליך של עלייה. מגיל 12 עד היום היה כל הזמן בתהליך של עלייה. לא עשיתי את זה אתמול, אני אעשה היום. אני לא עשיתי היום, אני אעשה מחר. עכשיו הוא מתחיל להידרדר. אם היום אתה לא מסוגל לעשות משהו, זה לא אומר שהיום לא ישנת טוב בלילה. זה אומר שהפונקציות של הגוף שלך התחילו לרדת. תתפוס היום, כל זמן שאתה עוד יכול, תעשה מה שאתה יכול. מחר, עוד כמה פונקציות ירדו לך. זה ברור? זה יש הרבה, בנמשל, יש הרבה יהודים, היה לי מורה שהיה טוען את זה תמיד, יש הרבה יהודים בכל גיל, בנמשל זה נכון בכל גיל, יש הרבה יהודים שאומרים, ממחר אני אתחיל להתפלל בכוונה. אם היית בתהליך של עלייה, יכול להיות שהיה בזה איזה סברה. אבל אולי היית בתהליך של ירידה, וכמה שקשה לך היום, הבן אדם בעצמו לא מרגיש על עצמו אם הוא בעלייה או בירידה. כמה שקשה לך היום, אולי מחר יהיה פי שתיים קשה. אם היום תתחיל, אז גם מחר לא יהיה לך כל כך קשה. אבל אם אתה תזניח את זה מהיום למחר, מי יודע אם מחר תוכל בכלל לעשות משהו. אז מצד העניין הזה צריך תמיד לקחת, להתחיל היום, להגיד היום בקולו תשמעו, ועל אותו יום שום דבר לא קשה, אפילו שנראה לי שאין לי כוח, היום אין לי כוח, אז רבנו אומר, תגיד לעצמך שאתה עושה את זה רק היום. אל תגיד בוא נתחיל היום, תגיד רק היום. מחר, אינשאללה, מה שהשם ירצה, זה מה שיהיה. היום אתה לוקח על עצמך רק על היום. על יום אחד אתה יכול לקחת על עצמך את כל העבודות הקשות. רבנו אומר שזה מרומז בפסוק היום בקולו תשמעו. לפחות תקבל על עצמך על מרחות שמיים על היום. אל תחשוב על יותר מזה. היום. אם בן אדם הולך בדרך הזאת, הוא לא שם לב לאחר כך, הממילא הוא לא מסתבך. למה? ההסתבכויות שלו זה ככה, איך אני יכול היום להתחיל אם רק אתמול עשיתי עבירה חמורה? נחכה עוד יום, כאילו אני אקבל, איך קוראים לזה בבית משפט?
הערכה.
מה?
ערעור, הערכה.
לא, זה לא ערעור, זו מילה אחרת, התיישנות. יש עבירות שלא מקבלים עליהן התיישנות. כן, נגיד, על פשעי הנאצים אין דין של התיישנות. אבל אם בן אדם עשה כל עבירה אזרחית, כל עבירה שהיא, יש גבול עד מתי אפשר להתבוא אותו לבית משפט. אם זה היה לפני 50 שנה, צ'ק שלי חזר לפני 50 שנה, אף אחד לא סופר את זה היום.
עד 7 שנים.
זה התיישנות, זה יש בדיני בשר ודם, זה לא נכון. זה על פי תורה, זה אין לזה, זה לא תופס. אבל בן אדם אומר, בוא, אתמול חטאתי, נחכה עד מחר, יחול על זה התיישנות, מרכאות, ואז מחר אני אתחיל. האם בן אדם יודע שיכול להיות שהוא בתהליך של ירידה, השמש מפריע לך?
איך?
חצי חצי. תבואו לפה. הנה, קח תעלה לספסל. אם בן אדם יודע שבתהליך של ירידה, אז הוא לא יחכה למחר. התיישנות, אף אחד לא הבטיח שיתנו לו. זה הכל שטויות, זה דמיון שלו. אם חטאתי לפני 10 שנים, למעלה זה למעלה מהזמן. כל זמן שאני לא מתקן את זה, אז כאילו הרגע חטאתי. והקדוש ברוך הוא, אף על פי שהרגע חטאתי, הקדוש ברוך הוא עדיין דורש ממני תפילין וציצית ותורה ותפילה ומקווה ואכילה לשם שמיים וברכת המזון בכוונה ולחייך לחברים, אפילו שלפני דקה חטאתי. הקדוש ברוך הוא דורש ממני את כל הספקטרום. הוא לא מבטר, לא מבטר לי על כלום. סימן שהוא מקבל אותי איך שאני, אתם זוכרים את הסיפור שנה שעברה, של שבוע שעבר. תבוא מלוכלך, העיקר תגיע. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לכל אחד. תבוא איך שאתה, אל תהיה, לא אומרים שם תבוא מלוכלך, הוא אמר תבוא איך שאתה. תבוא איך שאתה, הקדוש ברוך הוא אומר תבוא איך שאתה, מה אני צריך לחכות למחר? אני אתחיל היום. זה, אבל אתמול חטאתי ואני מבואס בגלל זה, זה עצת היצר. להיות מבואס צריך, הארי הקדוש אומר את זה. הארי הקדוש אומר, אין ראוי להיות, להתמרמר, אלא בשעת הוידויים. התורה והתפילה צריכה להיות בשמחה. הארי הקדוש לא מדבר על דקויות, הוא הרבה פעמים מדבר על דקויות, אבל לא בקטע הזה, הוא מדבר על בן אדם שעשה איסור, והוא כאילו, הוא טעה בשבת, הוא עשה איזה מלאכה, ועכשיו הגיע הזמן מנחה. הוא עשה איסור דאורייתא, הוא חייב חטאת. לא מדובר במזיד, זה לא כל כך מצוי, אבל הוא חייב חטאת, עכשיו הוא נעמד להתפלל מנחה, דורשים ממנו שיתפלל מנחה עם אותה כוונה כמו כל החברים שלו, אף אחד לא מוותר לו על כלום. והקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה, תבוא איך שאתה, העיקר תגיע. אז זה מונע ממנו, לא, לכן רבנו אומר, אל תתבלבל, לא קודם ולא אחר כך. בסדר, נפלת, אבל בגלל שנפלת, אם אתה יכול להתרחץ, תתרחץ. אם אתה עוד לא יכול להתרחץ, אין לך מים, אתה עוד לא יכול להתרחץ. אבל אל תשכב בבוץ. אל תשב ותגיד, אוי, כמה לא היה נעים בבוץ. אוי, כמה לא היה נעים בבוץ. את מי זה מעניין? עכשיו אתה מחוץ לבוץ. תמשיך לעשות מה שצריך. אל תסתכל על מה, איפה שהיית. לא להתבלבל מזה. וגם נוסף לזה הוא אומר לא להתבלבל קודם, לא להתבלבל אחר כך, גם קודם לא להתבלבל. בן אדם יודע שאין לו תעודת ביטוח. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 80 שנה, ולאסוף נעשה צדוקי. אתה רואה שזה יכול לקרוא לכל אחד, אז יש אנשים שהם כל כך פרפקציוניסטים, הם רוצים ללכת על בטוח, הם רוצים שיתנו להם את המפתח של הלא ליפול, לא ליפול לעולם, לא ליפול בעוד 80 שנה. הרבן אומר להם, אפילו אם אתה יודע שאתה הולך ליפול, אפילו אם אתה בטוח שתיפול, עכשיו אתה, איך שאתה, תעבוד את השם איך שאתה. אל תחשוב לא על קודם ולא על אחר כך. מה יהיה עם עבודת התשובה? עבודת התשובה צריך לארגן כמה דקות כל יום או שעה כל יום, בשביל זה צריך להתבודד, בשביל זה צריך לקרוא תהילים. יש לו תהילים פרק של תשובה מוכר, הוא מופיע אחרי תיקון חצות.
נ"א.
אחרי תיקון, כן, אחרי תיקון לאה, מופיע פרק נוסף, זה לא חלק מתיקון חצות. זה כתוב שכדי לזכות ללמוד תורה בשמחה, אז צריך להגיד את זה, הפרק הזה מנקה מכל ה... אז על כל פנים, ודאי שצריך להשקיע בזה. אבל לא להסתובב כל היום עם התחושה הזאת, אני חוטא ואני לא ראוי, זה עבודה של ארץ הרע. אם אתה יהודי, אז אתה ראוי. אתה בן אברהם, יצחק ויעקב. האמת שהיצר הזה הוא הכי, הכי גרוע מכל היצרים בישים. מכל יצר אחר מזהים אותו, היצר הזה נראה כמו צדיק. הוא אומר לך, זה חוטא אתה וזה, אתה חושב שזה מגיד משרים של גאילת קודש, פלונית. אז תדע לך שזה היצר הרע. שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת, עד היום אנחנו סובלים מדברים כאלה. יודעים מה זה בבא? יש בבא סאלי ויש בבא בלי. יש כל מיני בבות. יש בבות אמיתיים ויש בבות מזויפים. סיפורים חבל הזמן. סיפורים לא נגמר, תמיד היו כאלה, ותמיד, איך אמר פעם יהודי, יהודי גדול, יהודי תלמיד חכם עצום, הוא אמר, אם בן אדם רוצה לשקר, הוא מצליח. יש את זה בלקוטי הלכות, יש הלכה ארוכה, איזה מקום, שאם בן אדם רוצה מאוד חזק משהו, אז השם עוזר לו במה שהוא רוצה, אפילו אם הוא רוצה לשקר, או שהוא רוצה ללכת לאוניברסיטה. ואין לו כסף, וזה רחוק. הוא צריך לנסוע כמה שבועות עד שהוא מגיע. הוא מוסר את הנפש, אז השם יעזור לו, למרות ששם הוא ירד מהיהדות שלו. אבל בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. ואם בן אדם רוצה לשקר את כולם ולעשות רושם, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ולמה הקדוש ברוך הוא עוזר לו? הקדוש ברוך הוא עוזר לו כדי להעמיד בפניו את הניסיון. הוא לא עוזר לו כי הוא רוצה שהוא באמת יהיה רשע. הוא עוזר לו, אתה בחרת בדרך הזאת, אני לא אפריע לך, אני אתן לך את כל האמצעים. אתה תגיע, בוא נראה בסוף, ברגע שתיווכח איזה שקר זה, בוא נראה מה אתה עושה אז. היהודים אמונה פשוטה, לא צריך ללכת בדרך הכלכלה כזאת. הוא יכול מראש, הוא יכול להגיד, הדרך הזאת היא דרך של שקר, אני לא הולך לשם, חבל על השנים שלי. אבל יש כאלה, פה אנחנו לומדים, זה כתוב בתורה, בדברים פרק י' ג', פרשת ראה, כי יבוא לך אחיך בן אמך, אשר כנפשך למור, כי יקום נביא בקרבך. לא, זה פרשה על מסית ומדיח, יש פרשה אחרת, באותו פרק, על נביא שקר. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתני לך אות ומופת, ואמר נלכן עבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, לא תגור מפניו, כתוב, אל תפחד ממנו, ידך תהיה בו בראשונה לאמיתו ויד כל העם באחרונה. זה ציווי לבית דין. הנביא שקר חייב מיתה, מיתתו בחנק אם אני לא טועה, כמו רוצח, כמו מי שבא לשת איש. לא יודע, רוצח, אני לא זוכר מה מיתתו. אבל על כל פנים, תמיד היו כאלה. ומי שזוכר את הסיפורים של ירמיה עם חנניה בן עזור, הכל פסוקים מפורשים. תמיד היו, והם עשו רושם. חנניה בן עזור יכול להיות, היה לו זקן יותר גדול מאשר ירמיהו. וגם שטריימל יותר גדול. יש אנשים עם כישרון, עם שקרנים גדולים, ואם אתה... אם אתה בן אדם שמחובר לפנימיות שלך, אתה מרגיש ששקל לא היית מלווה לו. אתה מרגיש. אבל כשהיצר הרע בא ומסובב את המוח, אתה פתאום מאמין בכל מיני אנשים. אם לא היצר הרע, לא היית מרשה לעצמך להסתכל עליהם. היצר הרע משתמש באנשים האלה להסיט ולהדיח. והם יכולים להיות מלובשים עם בגדי הכהן הגדול ולעשות מופתים בשמיים ובארץ.
הם באמת מקבלים כוח לעשות מופתים, זה הבעיה פה.
הבעיה איך מכירים מופתים. אותם, אז זהו, אז אמר פעם אחד מגדולי הרבנים היה פה, הוא נפטר כבר לפני הרבה שנים. הוא אמר, אתה יכול להכיר את זה מיד. אתה בא למישהו, הוא נראה כמו צדיק, יש לך איזה בעיה, אתה מבקש ממנו ברכה. אם הוא אומר לך, נגיד, שים 50 שקל, אז זה היה הרבה כסף בזמנו. שים 50 שקל, תן לי את השם, את השם של האמא, אני אתפלל עליך, הוא מברך אותך וזה, אל תבוא אליו עוד פעם. אם הוא שואל אותך, תגיד, ידידי היקר, יש לך קביעות עתים לתורה? אתה מתפלל למניין? בדקת את התפילין בשנים האחרונות? הילדים שלך לאיזה בית ספר אתה שולח אותם? איך אתה, יש לך שלום בית, איך אתה מתנהג, איך אתה זה, אתה מכבד את ההורים שלך. אם הוא שואל אותך שאלות כאלה, אז תמשיך לבוא אליו. אבל אם הוא כספומט, זה ברור, אתה מבקש ממנו משהו, הוא מספק לך את הסחורה. אפילו אם הוא יברך אותך והבעיה תיעלם, אבל הוא לא מצד הקדושה. אין, בקדושה לא מקבלים, אין ארוחות חינם. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. בקדושה אין חינם. באים למישהו, הוא תמיד, אם זה מישהו אמיתי, הוא תמיד ידבר איתך על עבודת השם. תמיד ישאל אותך משהו. סתם ככה, סתם, אני יודע, מישהו יפגוש אותך ברחוב ויגיד לך, תברך אותי, תברך אותו. אתה לא חייב לעצור באמצע הרחוב, בן אדם שלא מכיר אותך. לברך מותר. אבל לשחק את הצדיק, כאילו את הזה, זה סימן מאוד ברור לדעת. אפשר להבין את זה. הקדוש ברוך הוא לא עושה מאיתנו צחוק, הוא לא עושה מהתורה שלו צחוק. למה בא איסורים על בן אדם? כדי שיחזור בתשובה. אז הוא הולך לאיזה מישהו, מגלגל את העיניים ומוציא אותך מהאיסורים. זה יכול להיות אמיתי? זה לא יכול להיות אמיתי. זה יכול להיות רק לצורך הניסיון, כדי שבאמת לא תחזור בתשובה. אז אם כן, אז זה מעשה שטן הכל, זה לא קדוש. עכשיו, איך הם בכל אופן מצליחים לעשות מופתים וכל זה? הסיפר מעשה במלך אחד, שמלך אחד היו לו שני בנים. אחד היה חכם ואחד שוטה. ועשה את השוטה ממונה על האוצרות, ולחכם לא היה שום התמנות. רק ישב אצל המלך תמיד. והיה קשה לעולם מאוד שזה שאינו חכם, יש לו כל ההתמנות, והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות. וזה החכם, אין לו שום התמנות כלל. ישיב להם המלך, וכי זהו מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם? כי זה החכם יושב אצלי. וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם, ועל ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל האוצרות שלי. אבל זה הממונה לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. ועל כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל האוצרות, כנזכר לאל. השיחה הזאת מחוברת לקטע בספר המידות. ספר המידות כתוב שיהודי מחדש חידושי תורה, זה, הוא מקבל מתנה מלמעלה. והוא צריך להסתכל על עצמו כאילו, כמו שמסתכלים על העיפרון שכותב, העת שכותבת. מייחסים לה איזה מעלה. שטות. עם אותה עת אפשר לכתוב גם שטויות. העת היא עת. אתה זכית לכתוב חידושי תורה, אז העת שלך זכתה שעם דרכה אתה כותב חידושי תורה. אבל היא לא שווה כלום. אותו דבר אתה בעצמך, אתה זכית שדרכך יתגלו חידושי תורה לעולם. אבל החידושים לא שלך, קיבלת אותם. עכשיו, ממי קיבלת אותם? יש יהודים אחרים שהם עבדו קשה, הם למדו צדיקים, למדו תורה, והם התייגעו ונפתחו להם שערים והם חידשו את החידושים האלה. ואחרי שהם פתחו את הפתח והם חידשו את החידושים האלה, כל אחד יכול להגיע לזה. ככה אמר המגיד לבית יוסף. הבית יוסף פעם היה בקטנות מוחים, בחלישות הדעת. למה הוא התייגע על משהו 3 ימים ו3 לילות? אחר כך הוא הלך ברחוב, אז הוא שמע מלמד בחדר, שמלמד עם ילדים בני 12, הוא שואל את אותה קושייה, והוא אומר להם על זה תירוץ, בטוב טעם ודעת. מיד את התירוץ של הבית יוסף לקח ג' ימים וג' לילות למצוא אותו. אז היה בחלישות הדעת. כאילו, איזה טיפש אני, שלא מצאתי את זה מיד. אז אחרי זה היה מלאך שהיה לומד איתו. המגיד משרים, יש ספר שהוא רשם את כל. אז המלאך אמר לו, תדע לך שאת החידוש הזה אף אחד לא ידע עד שאתה לא חידשת אותו. כי זה היה מכוסה עם הרבה קליפות וזה, ואף אחד לא ידע. אתה התייגעת, ועם ההגיעה שלך שברת את הקליפות. ואחרי שאתה התייגעת, אז כל אחד יכול להגיע לחידוש הזה. ואחרי שאתה התייגעת ונודע לך, עברת ברחוב, אז כבר כל העולם יכול. אבל ממילא מה יוצא? יוצא שאני יכול לשבת פה, לחדש איזה חידוש. בעצם יש איזה יהודי שמתפלל בדביקות, השם שלח לו איזה רעיון, או שהוא לומד עם הרבה הגיעה, השם שלח לו איזה רעיון. אחרי שהרעיון בא אליו, אז הוא בא לכל העולם, אז הוא בא גם אליי. אבל זה עובר דרכי, אני כמו העת. זה לא אני חידשתי. זה ברור. זה נקרא שאני כמו הממונה. הצדיק, שהתפלל ולמד בדבקות, הוא כמו הבן החכם של המלך. עכשיו, מה הבחירה שלי? הבחירה שלי לדעת שזה עובר דרכי. מה יהיה אם אני מתחיל לגלגל עיניים ולעשות רושם על אנשים פשוטים שהם הם לא מבינים, הם לא יודעים, הם חושבים מי יודע איזה גאון אני. אז בזה גופה אני הופך להיות מפורסם של שקר. וזה מה שחז"ל רצו לומר על האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. לא תמיד אתה יודע מי אמר את זה. אומר דבר בשם אומרו, אתה זוכר מאמר חז"ל. אתה חייב תמיד לדעת שזה אמר רבי חנינה, וזה אמר רבי אלעזר, וזה אמר פלוני, וזה אמר פלוני. איך אתה יכול לזכור כל כך הרבה שמות, כל כך הרבה, זה לא. אבל אתה צריך לדעת, אתה אומר את זה בשם אומרו, אתה אומר חז"ל הקדושים אמרו ככה, הם המשיכו את הרעיון הזה לעולם, אז גם לי נכנס משהו. ואותו דבר, כל חידוש שיהודי מחדש, אפילו אם הוא לא ראה את זה באף ספר, אתה מחדש חידוש, תדע לך שזה מתנה מלמעלה, זה לא אתה. ויש איזו שיחה מפורשת בשיחות הר"ן, קראנו את זה בתחילת הספר, שבן אדם צריך לדעת, או רבינו אומר שם שאפילו המצאות בענייני העולם, סתם מי שהמציא את המכונת כביסה, משהו כזה, הוא המציא רכב, אז צריך לדעת, הוא צריך להחזיק ענווה, הוא צריך לדעת שאת הכוחות, את השכל הזה השם נתן לו, לבד אין שום דבר. ברגע שבן אדם אומר כוחי ועוצם ידי, לא צריך יותר. באותו רגע הופך להיות מפורסם של שקר. שהשם ישמור, סכנת נפשות, להתחיל להיכנס לתוך שקר, אז ברגע הראשון אתה מרגיש שזה שקר, אחר כך אתה מתחיל להאמין לשקר, שאתה מכירים את הבדיחה עם הערבים, עם התאנים. הרבי זקן הולך לישון בצהריים בבית, ובדיוק כשהוא נרדם, ילדים ברחוב משחקים וצועקים, אז הוא אומר להם, ילדים בשוק מחלקים תאנים בחינם. אז הם כולם צועקים, הוא, ורצים לשוק, ואז הוא כבר יכול לישון. אז הוא פתאום אומר, רגע, בשוק מחלקים תאנים בחינם, ואני יושב פה? אז הוא שם את הנעל לבית ורץ לשוק. זה משל מהחיים, זה לא, כי אנחנו בהתחלה, אנחנו יודעים שאנחנו בתוך שקר. אנחנו מנסים לשקר את האחרים, את הילדים בחוץ. אבל רגע אחרי זה אנחנו כבר מתחילים להאמין בשקר של עצמנו. וכשבן אדם משקר את עצמו, אז מאוד קשה לצאת מזה. אבל בשביל זה צריך להיזהר, היה בחב"ד, יש סיפור על הרייץ. הוא היה אביר לב, הוא היה עוד יומיים, גם היום הולדת שלו וגם חג הגאולה שלו. הוא עשה לסטלין גירה בעינה דסיטנה, הוא הוציא לו לשון, זה היה סכנת נפשות לגמרי. גזרו עליו מוות, אחר כך בנס ניסי ניסים, המתיקו לו את זה ובסוף הוא השתחרר. אז הוא היה נער בן 15. ואבא שלו, אז היה תקופה מאוד קשה, זה עוד היה לפני הקומוניסטים. והייתה תקופה מאוד קשה ליהדות, ונשבו הרבה רוחות לכאן ולכאן, היה ממש, אבא שלו היה, הוא התעסק הרבה בענייני הכלל, אז היה הרבה גזרות על יהודים, והרבה יהודים נדדו ממקומם והיה צריך לדאוג להם. חפץ חיים נכנס גם לעבודה הזאת, לשלוח להם תפילין ומזוזות, וזה היה מצות לפסח, היה כל הרחוב היהודי התפרק בתקופה ההיא. וכולם התפזרו, לפני זה כולם גרו ככה, צפוף. ומדינה שלמה, כאילו, לא, התחום המושב היהודי זה היה אולי פי 50 גדול ממדינת ישראל, אולי פי 100. זה תחום ענק, חצי אוקראינה וכל בלרוס היה תחום המושב. מדינות גדולות. ויהודים שם התחילו, קיבלו רישיונות, התחילו לנדוד לכל מיני מקומות של הביזנס הזה, והיה צריך לדאוג להם. וגם התחילו להתפשט כל מיני רעיונות הבל שהתחילו להאמין בהם. זה היה לא פשוט, הוא היה צריך מישהו שיכול לסמוך עליו, שהוא יהיה המזכיר האישי שלו. אז הוא לא מצא אף אחד שיכול לסמוך עליו. אז הוא לקח את הבן שלו, ועשה אותו למזכיר, היה בחור בן 15. וזה היה בשבילו, הוא בטוח לא שמח עם זה, מה יכל לעשות? אבל הוא סיפר, כשהוא היה כבר זקן בן 70, הוא סיפר שהאבא לקח אותי, מינה אותי למזכיר שלו, הוא אמר לי ג' דברים. דבר ראשון הוא אמר לי, אל תשקר את אף אחד. דבר שני הוא אמר לי, אל תיתן שאחרים ישקרו אותך. ודבר שלישי הוא אמר לי, אל תשקר את עצמך. ואז כשהוא סיפר את זה, אחרי 55 שנה, אז הוא אמר, ברוך השם, עמדתי בניסיון, לא שיקרתי את אף אחד. כמה שהצלחתי, לא האמנתי למי שניסה לשקר אותי. ואני מקווה להשם יתברך שעמדתי גם בדבר השלישי, שלא שיקרתי את עצמי. זה הכי קשה. והוא אמר, שנה אחרי זה הוא כבר נפטר, זה היה ממש בסוף. אבל על כל פנים, מה אנחנו יכולים להבין בזה? הרב לוי יצחק בנדר היה אומר שכל מקום שרבנו מדבר על מפורסמים של שקר, הבן אדם צריך לבדוק את עצמו אם אני לא מפורסם של שקר. אחרת רבנו לא היה מדבר על זה, רק בשביל לזהות את השקרנים, על זה לא צריך להיות כתוב בספר, יש לא אלמן ישראל, בכל דור יש רבנים שיודעים לשים את האצבע על השקרנים ולהעיף אותם החוצה ושאף אחד לא ילך אליהם. תמיד היה ותמיד יהיה, זה לא צריך. הדאגה הגדולה שרושמים את זה, רבי נתן לקח והדפיס את זה וכל זה, מה הוא רצה? הוא רצה שכל אחד ישמור על עצמו שאצלו לא יתפתח תכונה של מפורסם של שקר. ועל זה יש המון לדבר, אבל אתם יודעים את הכל בעל פה כבר. דיברנו כל כך הרבה על זה. קודם כל, בן אדם צריך לראות שיהיה מכוון פנימה ולא מכוון החוצה. שאת הכוחות שלו יקבל מתפילה טובה, מחשבון נפש טהור, ואם הוא יוצא נקי, אז שהוא ישמח עם זה, ואם הוא לא בסדר, אז שיבכה להשם שיעזור לו. ומה אחרים חושבים עליו, לא צריך לתפוס מקום אצלו בכלל. אם בן אדם לא מכוון פנימה, אז אוטומטית הוא מכוון החוצה. מי שדאג לזה הייתה הגננת. הגננת דאגה שאנחנו נהיה מכוונים החוצה. עשינו משהו, היא לא נתנה לנו ליהנות מזה. אתה צריכה להראות לכולם, תראו איזה יופי, איזה יופי בני עשה, או איך קוראים לו, יוסי או משהו. ואז אנחנו כולנו קיבלנו התמכרות, שאם לא אומרים לנו וואי וואי איזה יופי, אז אנחנו בדיכאון. זה מה שהחברה עשתה לנו בגיל מאוד צעיר, ואנחנו צריכים להיפטר מזה ולבנות את האישיות שלנו על הנקודה הפנימית, לא על הנקודה החיצונית. אם אנחנו מצליחים, אז אנחנו, אין לנו שום רצון לשקר את אף אחד. זה מיותר. וכמו שאנחנו לא רוצים להתחפש לפיל, או לצב, או לארנבת, או לקרפדה, באותו מידה אנחנו לא רוצים להתחפש לצדיק ולעובד השם, זה לא עוזר לנו וזה לא עוזר לנו. לבן אדם שמכוון החוצה, הוא מוכן לעבוד עבודה זרה, העיקר שיחזקו ממנו. כי זה כל החיות שלו. מזה צריך להיזהר, על זה צריך לעבוד, הרבה להתבודד על זה, הרבה להתפלל, שנזכה להיות מכוונים פנימה.
אם בן אדם במקום כזה, ובאמת העבודת השם שלו יוצאת משם, אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה להיות שם, אז הוא מתחיל לעבוד על זה, אז הוא סוג של התרחק ויפסיק לעשות מצוות, כי הוא מפסיק לעשות את זה ממקום כזה.
לא, 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 לא. אין, זה לא תקופת צינון כזאת, שבינתיים אתה לא עושה עד שאתה... וכמו שבן אדם יגיד, בבית הזה נכנס גשם, אז עד שאני לא מתקן אותו, אז אני אגור ברחוב.
אז איך הוא כן יעשה?
ברחוב אתה כולך בתוך הגשם. זה לא, זה לא פתרון. אני הכרתי אחד כזה, הוא הלך בדרך הזאת, הוא נהיה בסוף גורו. כן, הוא אפילו... יש גויים שמחזיקים אותו ליעני, למפורסם שלהם, והוא מלמד אותם, השם ישמור, את הדברים הכי גרועים בעולם. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ממש. ורוב הגויים הנורמליים מתנערים ממנו. הם מסתכלים עליו כאילו הוא שקרן. בן אדם נורמלי, רואה אחד כזה, רואה, אומר שהוא שקרן. והוא אמר ככה, אני לא מספיק אמיתי, אז אני לא אקיים מצוות בינתיים, אני זה... עד שאני אהיה אמיתי. אבל הוא גם, הוא לא ידע את הסוד שדיברנו קודם. הוא בהידרדרות. אם היום קשה לך כי אתה לא אמיתי, מחר יהיה לך פי אלף יותר קשה, כי מחר תהיה פי אלף יותר. פי אלף לא אמיתי. זה ברור. זה הכל טעות.
הרב, יש הרבה פעמים שאדם בשכל הוא יודע שהוא במקום לא טוב, אבל להיכנס לשם הוא לא מצליח.
הוא לא שהוא לא מצליח, הוא מתעצל.
זה לא, כי הוא באמת מרגיש שהחיות שלו היא ממה שהחברה רואה כטוב.
כן, כן,
זה בסדר גמור.
בינתיים הוא יכול להתחיות מזה. לעולם יקיים אדם תורה, ללמוד תורה ויקיים מצוות שלא לשמה, הוא יכול להתחיות מזה. אבל לעשות את השוויץ', אסור להיות עצלן. אני אסביר לך מה אני מתכוון. להיות עצלן זה לשנות הרגל. תראה, אם אני אתרגל לישון על זה, ותביא לי במקום זה מזרון, בשבוע הראשון אני ארגיש גרוע. כי התרגלתי לזה. אפילו שאתה נותן לי משהו יותר טוב, אז זה לא קל. לשנות הרגל זה לא קל. ההרגל שהכי קשה לשנות אותו זה החשיבה. החשיבה וכל מה שמסביב לחשיבה. כאילו, אם המובן מאליו שלי, המובן מאליו, זה כאילו התנתו אותי, שאיך שמסתכלים עליי, זה מה שחשוב, מאוד קשה לי לשנות את הזרימה הנפשית הזאת. לא בגלל שזה באמת קשה, אלא בגלל שהתרגלתי. על זה התורה אומרת, מעט מעט הגרשנו מפניך. זה צריך לעבוד עם זה בעדינות, לא לשבור, לא לשבור כלים, לא תגיד... אני רוצה להשתנות, אז אני כאילו זורק את הכל ואני מתחיל מאיזה, כאילו רק עכשיו נולדתי. אז הוא באמת זורק גם את המצוות, את המעשים הטובים, זה לא נכון. הבן אדם צריך לאט לאט, בלי לנגוע בהסתעפות, בלי לנגוע בצורת החשיבה שלו, לנגוע בשורש, לנגוע בשורש, זאת אומרת להבין לעומק, לא רק להבין, זה גם משכנע את הפנימיות, שבעצם אין דבר כזה. זה, אני, אף אחד לא חושב עליי. תעשו חשבון, תשאלו אחד את השני, כמה דקות חשבת עליי בשבוע החולף? לא יודע. אולי חשבתי עליך, אולי לא. אתה רוצה לדעת בדיוק כמה דקות? פעם הבאה אני אעשה איזה פטנט, כל פעם שאני אחשוב עליך, ידלק לי נורה אדומה והיא תספור את הדקות. אם תעשו כזה דבר, מה תגלו? שבמשך שבוע חשבתם על החבר 5 דקות. בגלל זה אני אלך לבסס את כל החיים שלי על מה שאחרים חושבים עליי. הם בקושי חושבים עליי 5 דקות בשבוע, ולפעמים חושבים עליי רק 5 דקות בחודש.
זה לכאורה לא מספיק, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שגם אם הם חושבים זה לא יהיה.
לא, אבל קודם כל הם לא חושבים.
אבל
זה לא עד הסוף, בשביל זה אמרתי מעט מעט אגרשנו מפניך. קודם כל תנמיך את הגז. אל תסגור את הברז הראשי. תנמיך את הגז, תשאיר אותו, אבל תנמיך את הגז. אל תיתן לסיר לגלוש. אתה מבין אותי? זו הפעולה הראשונה שעושים. אחר כך תבדוק. מה קורה, מה זה, לאט לאט, אתה תבין, זה תהליך של התבגרות. זה לא התגברות, זה התבגרות. התבגרות לא קורית ביום אחד. להתבגר נפשית, להתבגר ממקום, יש אנשים ל-50 שהם כמו ילדים קטנים. להתבגר זה דבר שלוקח זמן, אבל צריך להיות נחוש על הכיוון. עכשיו, מה שהולך עם זה ביחד, זה כמה דברים. יש עניין אחד, גם על זה דיברנו. זוכרים שדיברנו בעבודת השם, יש 4 פסיעות. יש פסיעה אחת שהשם הוא המלך, פסיעה שנייה שהשם הוא האבא, פסיעה שלישית שהשם בורא אותנו כל רגע, ופסיעה רביעית שאנחנו בעצם השלוחה שלו. לא רק שהוא בורא אותנו, אלא אנחנו ההמשך שלו, ההמשך המצומצם שלו. אם בן אדם עובד על כל ה... זה לוקח, על כל רעיון כזה צריך לשבת שבוע בהתבודדות. קודם כל לדעת שהשם הוא המלך. השם הוא המלך, לדמיין את זה בכל הסיטואציות. תחשוב שאתה עכשיו חייל והתחלף המלך. ועכשיו מנהיגים אותך בדרך אחרת. אבל אתה יודע שיש מלך שאתה חייב לשמוע בקולו, למרות שעד עכשיו התנהגת ככה, עכשיו אתה מתנהג בצורה אחרת. המלך החליט להחליף את הנשק האישי לכל החיילים. צריך להתרגל לרובה אחר. ואתה והרובה כבר כאילו אתה... זה היד שלך, אתה כל כך התרגלת אליו שאתה כבר לא... אתה לא יכול להחזיק משהו אחר ביד. אבל אם המלך החליט, אז אתה תתרגל לזה. אמר מלכה, אקר תורה. אם אתה נכנס לזה, אתה מסביר ליצר הרע שלך דוגמאות שהוא יכול להבין. יש לנו מלך, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, הוא המלך, הוא מחליט, הוא אמר, אנחנו צריכים לשמוע בקולו, זה הדבר שזה הדרך אחרת שקדמה לתורה. אתה עובד על זה כמה ימים, אחרי זה אתה מתחיל בעצם, כשהייתי קטן אמרו לי, באמת, אתה רואה את היהודי הזה, הוא המלך, אבל תדע לך שהוא גם האבא שלך. הוא משחק איתך פחות מאשר אבות של ילדים אחרים, אבל אחרי כך לא את הכל, הוא האבא שלך. והוא אוהב אותך, ואם הוא אוהב אותך, אז אתה גם אוהב אותו. כמה עם הפנים לפנים. גם על זה צריך לעבוד, על זה צריך לעבוד שבוע, אם על הראשון צריך לעבוד שבוע, על זה צריך לעבוד שבועיים. כל הסיפור של יציאת מצרים שכתוב בתורה, זה שהשם אוהב אותנו. כל הסיפור של יום כיפור, במחזור של יום כיפור כתוב, מאהבתך השם אלוקינו. נתת לנו את יום הכיפורים הזה, את יום סליחת האבון הזה, יום יקר קודש הזה. מאהבתך, השם אלוקינו. מה אנחנו מקבלים יום שאומרים, אשמנו, בגדנו, על חטא שחטאנו לפניך. אבל מה זה, מה זה ההזדמנות הזאת? ההזדמנות הזאת זה אהבת השם, שהשם אוהב אותנו. אז על זה צריך לעוד כל פעם עם כל ה... יכול להיות שאני נמצא באיזה מקום ש... פלוני בן פלוני, הוא מחליט עליי, הוא קובע גורלות, אבל לא ידעתי שהוא אבא שלי. גדלתי רחוק מהבית, בסוף גילו לי את הסוד, אתה רואה את הבן אדם הזה, הוא אבא שלך. להיכנס לדימוי הזה, אחר כך, הדימוי השלישי זה, אמרתי לכם, איך כתוב שם, וירא אלוקים את ה... את ה... וירא אלוקים כי טוב, שכתוב בסוף כל יום ממעשה בראשית, חוץ מיום שני. יום שני נברא גיהינום. חוץ מיום שני, כתוב על הכל, וירא אלוקים את ה... את ה... וירא אלוקים כי טוב. מה המשמעות של וירא אלוקים כי טוב? אמרתי לכם, אתם לא זוכרים. בן אדם בונה משהו. הוא בונה קונסטרוקציה, הוא בונה... תוך כדי שאתה בונה, אתה תופס נקודות, אתה תופס את זה בערך, זה עוד לא חזק. אתה הולך אחורה, אתה מסתכל אם זה עומד, אם זה ישר, אם זה פלס, אם זה... איך זה נראה לך. לפעמים אתה חוזר ואתה אומר, הפינה הזאת, צריך לעשות את זה מחדש. אתה מפרק את הנקודה ואתה עושה... אתה מסדר את זה עוד פעם. אם אתה רואה שהכל טוב, אתה אומר, או, ככה זה יכול להישאר. ואז אתה מחבר את זה בצורה כזאת, שאף אחד לא יוכל לפרק את זה. זה אנחנו רואים בחיים. הקדוש ברוך הוא, עם האמירה שלו, שהוא אמר, וירא אלוקים כי טוב, עם זה הוא מחזיק את הבריאה עד עצם היום הזה. אם האמירה הזאת תסתלק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אם האמירה הזאת תסתלק, אז כל העולם יהיה עין ואפס. זאת אומרת, השם בורא אותנו כל רגע. זה שהשם בורא אותנו כל רגע, זה עוד רמה של הכרה שלא חשבנו על זה. לא רק שהוא אבא שלנו והוא אוהב אותנו. אנחנו כולנו נמצאים מכוחו. האבא לא בורא אותי כל רגע, השם בורא אותי כל רגע. ורמה הכי גבוהה זה שאנחנו סך הכל הערכה של המציאות שלו. הוא רוצה לעשות משהו בעולם, הוא שלח את הבן אדם שיעשה את זה. אנחנו כמו היד שלו. אז זה עוד יותר, זה עוד יותר, אנחנו פחות היד שלי, אין לה אישיות בפני עצמה. זה לא אומר את אני. זה ברור. אפילו אם השם בורא אותי כל רגע, אני עדיין יכול להגיד אני. אחרי שהוא ברא אותי, ביחד איתו, אנחנו שניים. הוא נמצא ואני נמצא. רבנו קורא לזה בתורה נונה לפחר הבריאה. אבל יש עניין של קודם הבריאה. קודם הבריאה זה שהכל היה כלול בו, ועכשיו זה נראה כאילו שכל דבר הוא יש בפני עצמו. עכשיו, הדבר הזה הוא טעון בירור, כי אם בן אדם יחיה ככה, אז הוא יגיד, אין לי אחריות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, זה לא אני, זה הוא. לכן כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, ואשר ברא אלוקים לעשות, עוד פעם סופי תיבות אמת, צריך להתבונן ולראות שבסוף, סוף כל סוף, אחרי הכל, אחרי כל ההשגות שלך, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את העולם בצורה כזאת, שאתה תרגיש את עצמך דבר נפרד. כי הוא רוצה שיהיה לך בחירה, הוא רוצה שתבחר בטוב, זה כוח עצמך. אז מה יהיה עם ההשגה הזאת שאתה סך הכל שלוחה שלו? זה השגה של עולם האצילות, זה צריך, את זה אתה צריך להאמין באמונה שלמה שזה ככה. אתה לא יכול לחיות ככה, זה לא האמת אצלך. אצלך האמת זה השלוש השגות הראשונות, זה האמת. אבל על כל פנים, כל שלושת ההשגות האלה, אם בן אדם חי אותם, כל האנרגיה שהוא קיבל מזה שאחרים חושבים עליו, פתאום זה מתפוגג, פתאום אתה רואה כמה זה מצחיק. אתה רואה שהשם הוא המלך, השם הוא אין סוף, הוא המלך. אתה רואה שהשם הוא האבא. אתה רואה שהשם בורא אותי כל רגע, נו, ואחרי זה תצליב את כל התחושות האלה עם העובדה שפלוני מחזיק ממני או לא מחזיק ממני. מה נפקא מינה? אתה הופך להיות דבוק בדברים כאלה גדולים, שהגבשושית הקטנה הזאת שנקראת פלוני, אם היא כן מחזיקה או לא מחזיקה, מאבדת את החן. זה מעצמו, זה כאילו נושר. זה נושר מעצמו. אז זה הכל, צריך לזכור את זה. כל מקום שמדובר על מפורסם של שקר, תזכרו את מה שדיברנו עכשיו. זה מאוד חשוב.
אני
היה לנו משפיע בישיבה שהיה יהודי צדיק, יהודי צדיק וחכם. פעם ניגשתי אליו ושאלתי אותו, למה, מאיפה יש לנו את הטבע הזה שאנחנו אוהבים למצוא חן בעיני אחרים? הפשט הפשוט הוא שזה משהו סביבתי. כן, כאילו ככה, ככה גידלו אותנו. תהיה כמו. אבל אני שאלתי שאלה אחרת. אני שאלתי, למה אנחנו כלים לקבל את ההדרכה הסביבתית הזאת? איך זה נדבק אלינו? זה ברור. אם הסביבה תשדר לנו שצריך ללכת על ארבע, אנחנו בכל אופן בטבע נלך על שתיים. כי לבן אדם יותר נוח ללכת על שתיים או על ארבע. כי הוא אדם. ופה משדרים לנו להיות מין שחקן. זה לא, לכאורה זה לא הטבע הבסיסי של האדם להיות שחקן. החברה משדרת לנו את זה, ואנחנו קונים את זה, וזה נשאר ככה כל החיים. למה זה?
זה יותר קל, לא?
אז הוא אמר לי, כתוב בתהילים, הן באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. התאווה של האבא והאמא, בשעת הזיווג, היא גורמת לנו שנרצה למצוא חן בעיני אחרים. חד וחלק. הוא לא צריך לחשוב הרבה בשביל להגיד את זה. כנראה שהוא ראה את זה כתוב באיזה ספר. אמרתי לו, אז אם ככה נפל פיתה בבירה, אז מה עושים? מה עושים? אז זה כאילו נחתם גורלנו. מה עושים עם זה?
נחתם גורלנו כי צריך שיהיה את האבא?
שאנחנו צריכים להמשיך לחיות ככה, כי האבא והאימא אשמים, כאילו. הם נתנו לנו לבושים כאלה, שאנחנו צריכים למצוא חן בעיני אחרים. איך אנחנו יכולים רטרואקטיבית לתקן את הכוונות שלהם?
אפשר אבל לאבא.
איך אפשר?
הילדים שלנו, או שלא.
אז הוא אמר לי שאני לא צודק. הוא אמר לי שאם בן אדם, יש איזה כמה משלים, אני לא זוכר, יש כמה משלים על זה, אבל אם בן אדם מתארגן מסביב למה שכן חשוב, מה שבאמת חשוב, אז לאט לאט הדברים שהם רק חשובים כהצגה, הדברים האלה מאבדים את החשיבות שלהם. אפשר לראות את זה בחיים ברגע של סכנה, שצריך לברוח, מה בן אדם לוקח איתו. יכול להיות שכשהכל בסדר, אז יש לו איזו תמונה על הקיר שהוא מאוד מאוד מתפאר איתה, ומאוד, יש לו איזה לאונרדו דווינצ'י כזה על הקיר, או איזה רמברנט, או איזה משהו, מי שלא מכיר אותם, תבוא עליו ברכה. אבל כאילו שמות של כל האמנים הכי גדולים מהמאה ה-16, אני יודע ממתי. הציירים הכי מפורסמים בעולם, יש לו תמונה אורגינלית כזאת על הקיר. ובאים אליו יהודים מכל מקום ומתפעלים כל כך, כל אלה שגדלו בתרבות המערבית, כל כך מתפעלים מהתמונות האלה. ברגע של שריפה, הוא ייקח את התפילין, את התמונה הוא ישכח. אז זאת אומרת, אם בן אדם יכול לחנך מחדש את המוח שלו, להבין מה באמת חשוב בחיים, אז לאט לאט כל הנושא הזה של מה יגידו עליי מחביר. זה לוקח הרבה זמן, אבל זה מגיע בסוף. למרות שבהתחלה זה נראה לנו שאת זה אי אפשר לנצח. אתה הבנת? אתה שאלת.
אני לא הבנתי.
מה?
אני לא הבנתי.
לא הבנת.
כאילו, אני שאלתי, האם אנחנו יכולים כן לשנות את זה לעתיד, או שזה חייב שיהיה את התאווה?
אם אפשר לשנות את זה לעתיד, אפשר לשנות את זה, אפשר. קודם כל זה קדושת הזיווג, וב' בחינוך של הילדים, לתת להם ליהנות מהדברים שהם עושים, ולא מהוואי שעושים להם מסביב. אפשר לעודד ילד, להגיד לו, יפה, אתה מתנהג יפה, אתה זה, אבל כשהוא יוצר משהו, במקום לתת לו ליהנות מזה, אז ממכרים אותו שהוא ייהנה רק מההתפעלות של האחרים. ילד בטבעו, הוא מצליח לבנות משהו, לעשות משהו, הוא מאוד נהנה. אחרי שפעם אחת אמרו לו, קראו לכולם שיראו מה הוא עשה, הוא כבר לעולם לא נהנה יותר ממה שהוא עושה אם אין לו קהל מסביב. זה פשוט חבל, משעבדים אותו לחברה. אתה לוקח בן חורין, אתה הפך אותו לעבד. וקוראים לזה עידוד. אחרי שאתה ממכר אותו, אז זה העדות שלו. למה אתה לכתחילה ממכר אותו? כמו למכר מישהו לסיגריות, אחר כך לעשות איתו חסד, להביא לו סיגריה.
אבל יש דבר כזה שנקרא יש דבר כזה שנקרא שהבריות, אומרים לך תמיד שאם הבריות אוהבים אותך, או נוח עימנו, אני לא יודע מאיפה זה משפט הזה, בסך הכבוד, לא זוכר איפה זה.
הנה,
איך המשפט? נוח הבריות?
שרוח הבריות נוחה עימנו.
כן, זה אומר שבשמיים, כאילו, הבריות נוחה עימנו. זה כאילו סותר בעצם מה שדיברנו.
הרוח הבריות נוחה עימנו עם ראובן, רוח הבריות נוחה עימנו, הכוונה של ראובן צריכה להיות של הבריות יהיה טוב. אבל אם הוא רוצה שהם יחזיקו ממנו, אז הוא מתכוון שלראובן יהיה טוב.
זאת אומרת, אם אתה מסתכל ורואה שהסביבה,
המוטיבציה היא שונה, המעשה הוא אותו מעשה. הוא פותח שולחן, הוא מאכיל את כולם. מה הוא רוצה? הוא רוצה שיתפחו לו על השכם, הוא רוצה שליהודים יהיה אוכל. זו השאלה. וזה הבדל גדול. זה הבדל גדול מאוד. רוח הבריות נוחה ממנו, זה לא אומר שהוא מחפש את התפיחה על השכם. הוא מחפש שיהיה לנו יהודים טוב.
אבל יוצא מזה שבאמת הם אוהבים אותו, ואז גם השמיים...
יוצא מזה, בסדר. מה שיוצא מזה לא צריך לעניין אותו. זה עבודה לא פשוטה. אבל אם הוא מבוגר מספיק, אז... מה אמרת?
בזה שכתוב, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, זה אותו עניין?
למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, הכוונה שאנחנו נעשה מעשים כאלה, שעל המעשים האלה מגיע לנו שנמצא חן. לא שאנחנו מחפשים את מציאת החן. אתה מבין את ההבדל?
זה אותו דבר.
זה אותו דבר מה שאמרתי לו, כן.
בכל שתפארת יפיה ותפארת
ממנו. רוח הבריות נוחה ממנו, נמצא חן. זה לא שאני מת על זה שיגידו לי מילה טובה. אני מת על זה שיהיה לי חן בקדושה, שהמעשים שלי יהיו מלאים חן. אבל לא כדי שאחר, לא בשביל הפידבק. היה לי סבא, אנחנו נפסיק פה. אנחנו נהיה בקופלמדה א', בלי נדר. היה לי סבא, הוא בעצמו היה יהודי גדול. וחלק ממה שהוא אמר על אבא שלו היה נכון גם לגביו. הוא היה תלמיד חכם, הוא כל ימיו ישב ולמד ותמיד התפרנס בכוחות עצמו. הוא אף פעם לא קיבל גרוש מהקהילה שהוא היה רב שם, כמו המורים התימניים. אף פעם לא, הם תמיד עבדו. תמיד התעסקו עם משהו. הוא אף פעם לא לקח גרוש מהקהל, והוא אמר שבזכות זה הוא יכול להניג אותם והם לא מנהיגים אותו. הם לא יכולים לאיים עליו, שהם יפטרו אותו. אף אחד לא מינה אותי, אף אחד לא פיטר אותי. היה לו אבא, שהאבא היה נב ענד בדרכים, הוא היה סוחר. הוא היה יהודי גדול, הוא היה... לפעמים הוא היה הרבה, הוא נפטר בקיצור ימים גם, האבא הזה. הוא סך הכל היה בן 18 כשאבא שלו נפטר. אבל מה שהוא זכר מהאבא שלו, הוא זכר דבר מעניין. בבית כנסת, הוא היה גומר תפילת עמידה בין הראשונים. ואם היה פעם איזה אונס או משהו שהוא התפלל בבית, התפילת שחרית יכלה לקחת אצלו 4 שעות. לא עמידה, כל תפילת שחרית, גם עמידה, עם עמידה, יכל להתפלל 4 שעות. הילדים בבית ידעו, אבל אנשים בית הכנסת, אף אחד לא ידעו בכלל מי הוא. סוחר, יהודי סוחר, ביזנסמן. לא הבינו. וכשהוא היה רוצה לעשות איזה מידת חסידות, איזה משהו, אז תמיד היה הולך הצידה, תמיד היה לו תמיד איפה זה. הוא לא נזרק לאחרים בעיניים. הוא זכה, היה לו כמה בנים וכמה בנות. זו הייתה תקופה מאוד קשה בתקופה ההיא. הוא זכה שכולם גם היו תלמידי חכמים וגם גידלו ילדים תלמידי חכמים וגם שמרו מצוות כל כולם, הם וצאצאיהם. אף אחד, זו הייתה תקופה שאין בית אשר אין בו מת. אז היה מפחיד מה שהיה אז, עם כל הבתי ספר וכל הזה. וככה זה היה, ובזכות זה הוא היה עצנה הלכת. זה שכתוב בעצנה הלכת עם אלוקיך. אבל יש עבודה, סתם להיות עצנאי הלכת זה הצגה. אחד שהולך להיות עצנאי, מהיום הוא עצנאי הלכת זה הצגה, זה לא שווה שום דבר. עצנאי הלכת אמיתי זה עבודה בתוך הנפש, הוא עובד על זה שהוא ידע מה העיקר ומה התפעל. ושאכפת לו העיקר, שכל היתר לא מעניין אותו. ואז הוא כבר לא צריך כן להצניע, לא להצניע, זה כבר פחות חשוב. טוב, שבוע הבא זה תענית. אני לא יודע, אולי יבוא משיח או לא יהיה תענית, אבל אם יבוא משיח, אז משיח ילמד תורה את כל ישראל. ואם יהיה תענית, אז אני לא אגיע שבוע הבא. זקנתי וסבתי וקשה לי קצת.
אוי, תבוא ביום אחר.
אז בלי נדר, בעוד שבועיים. מי מתגייס אחרי תשעה באב? מי עוד? זהו, צדיק אחד בסדום.
יש מלא, אבל הם לא פה.
מה?
יש מלא,
לא פה. נמצאים אבל. אתה לא לבד יוצא. ואתה תהיה איתם ביחד. השם יעזור. תיסעו לשלום ותחזרו לשלום ותביאו מכאן לשם דרישת שלום שמחה ותביאו משם לכאן חזרה גם דרישת שלום שמחה. הכי שמחה שיכול להיות. להתראות.
לבן החכם יש פחות...
מה שלומך? יש פרנסה? ככה, ככה. החשמל אתה לא חוזר, אה?
אולי עכשיו תקופה...
לפעמים.
כן, תחילת אני מתחיל בסוף איפה שהורי...
מה רצית?
לבן החכם יש פחות גישה לאוצרות? בעצם...
לא...
מה זה לאוצרות?
הוא לא...
הוא כובש מדינות, אבל אני שואל כי הרבה פעמים...
אין לו, הוא לא... הוא פשוט זה לא התפקיד שלו, אבל אם הוא היה רוצה, היו מכניסים אותו. זה לא התפקיד שלו.
אבל נתין פשוט מהמנוחה, הוא רוצה... לא פחות מעניין אותו
כמה מדינות. אם מישהו מצליח להגיע אליו ולבקש ממנו, יכול להיות שהוא ייתן לו. אבל בדרך כלל אנשים לא מכירים אותו, מכירים רק את הבן הפחות חכם.
אז מי שקשור לחכם, לכאורה, הוא מפסיד.
אוקיי, אוקיי, בסדר. הלוואי, אשרינו מה טוב חלקנו. רק שזה יהיה באמת. רב לוי יצחק בנדר היה לו גיס, קראו לו רבי משה, הוא היה יהודי גדול, עובד השם גדול, הוא נפטר, ורב לוי יצחק ראה אותו בחלום. אז הוא שאל אותו, היה לו לפעמים יציאות כאלה, הוא שאל אותו, תגיד מה נשמע למעלה, מה... הוא אמר לו, כן, העניין של רבנו מאוד יקר שם, אבל בתנאי שזה באמת.
זה אותו משל עם השואל?
אה?
השיחה הזאת, זה אותו משל עם השואל? זה אותו דבר? גם שם או...
יכול להיות, יכול להיות. טוב. אתה מרגיש אותו טוב?
כן, אבל לא עשיתי את השיעורי בית, לא היה לי כוח.
מה?
לא היה לי כוח לעשות את השיעורי בית. אין לי כוחות.
יש לך כוח. לך בכוחך זה, ראשת את ישראל, יש לך הרבה כוח.